הכשרת קודש בשביל להאמין?
לא. הם לא מבינים אותם בהקשרים הדתיים, הם מבינים אותם בהקשרים של המסעים. טוב, אנחנו עכשיו בעמוד 4, נכון?
כן.
איפה, בכוכב?
כן.
הזרחה הנשמתית של ההוויה הרוחנית המלאה מתגלה בחברה בקיבוץ אורגני לפי ערך הכשרתו של הקיבוץ אל האידיאולוגיה האלוקית הנושאה עין אל הטוב הכללי. הטוב המוחלט הסובב כל מתווה ההוויה. כן, זאת אומרת, אם ניקח חברה מסוימת, קיבוץ חברתי, כן? ככל שהיא תהיה מוכשרת יותר, זה מה שאנחנו קוראים פה האידיאולוגיה האלוקית, כלומר, ככל שהחברה תהיה חיה, נגיד במושגים שלנו, מתוך אידיאלים מוחלטים, תהיה יותר נאמנת לערכים מוחלטים, אז ההזרחה הזאת, כן, אפשר לקרוא לזה בלשון של ריאל בקוזרי, העניין האלוקי, כן, יותר ממלא אותה.
יותר הרמה הכי גבוהה שיכולים להגיע?
ככל שהיא שייכת יותר לערכים מוחלטים, אז היא יותר תתמלא ברוחני, באלוקי.
אני יכול לדבוק, אני לא יבין, איך היא בעצם ממלא את עצמה, כי יכול באידיאלים, אחרי המילוי הראשוני נקרא לזה.
איך, על ידי העבודה. זאת אומרת, זה עבודת אלוקים.
אני מוכרח לבוא מתוך לימוד תורה, שזה יכול לעבוד על...
כן, בעיקרון, כדי שזה יהיה... טהור ומאוד מאוד אידיאלי, זה תראה על ידי לימוד תורה. אם זה יבוא בכלים אחרים נמוכים יותר, אז זה יהיה פחות. כשם שכל התנועות היותר קטנות שבפרטים, שבכל כדור, שבכדורי המציאות החומרית, משוחות הינן ומתייחסות לאותם האחים הכלליים של התנועות היותר רחבות, שהשיסות השבשיות שעליהן מתייחסות ומשכות עליהן. עד פה משל, עד פה זה מוביל משל. כן, גם כל תנועה רוחנית, מוסרית, קיבוצית, שהנפשיות מוזרחת ממנה, מתייחסת במלוא המובן לתנועת הטוב הכללי, המארגן בחוקיו הכוללים את המוסר והצדק בהוויה, כמובן באותה צורה הכללית והגדולה שאיננו מתעששת להביט באורה, ועל כן אין אנו יכולים להגדיר את גדריה. יש פה משל ונמשל. המשל שהרב פה מבין זה מכוח המשיכה. כן, הרי על פי חוקי הכבידה של ניוטון, אנחנו יודעים שאותם כללים בדיוק שמתארים את כוח המשיכה שקיים בין גרמי השמיים, בין השמש לירח וכדור הארץ וכו', אותם כללים בדיוק הם הכללים שפועלים על העניינים הכי קטנים שיש לנו, על שני גרגירי חול. אותם חוקים. זה המשל שהוא אומר פה. נכון? שכל התנועות היותר קטנות שבפרטים שבכל כדור שבכדורי המציאות החומרית משוחות הינן ומתייחסות לאותם האחים הכלליים, זה הכוונה, הכוח המשיכה שקיים בין הפרטים הכי קטנים, זה מתייחס לאותה צורה, יש יחס בין זה לבין הכוח המשיכה של התנועות היותר רחבות. בסדר, רק אמרת זה בכלל מילים מסובכות.
מה זה שהשיטות השמשיות?
שיטות השמשיות. הכוונה, הגלקסיות בלשון שלנו. בסדר? זה המשל. מה הנמשל? כן, גם כל תנועה רוחנית מוסרית קיבוצית שהנפשיות מוזרחת ממנה. כלומר, יש לנו, נקרא לזה, טוב כללי, איזשהו מין אידיאלים שקיימים במציאות באופן כללי ומניעים את כל הרוחניות נקרא לזה המתייחסת לכלל ההוויה, אז אותם אידיאלים גם כן מניעים את הנפש הפרטית, זה אותם ערכים. כן, אפשר להגיד את זה מילים אחרות, אני אגיד את זה ככה. אם אני יש לנו בכלל המציאות, מה שמניע אותה זה הספירות, זה המידות האלוקיות, גם את הנפש הפרטית, כן, גם היא קשורה לערכים מוחלטים כאלו, חוכמה, בינה, כן, כל האידיאלים האלו. ההדרכה הנשמתית,
המחילה, אז הקטע הזה בעצם, הפסקה הזאת נאמרת כנגד אלה שחושבים אולי שזה לא ככה? כלומר שאין יחס בין הדברים הגדולים הקטנים?
מה הוא עושה? מה זה כנגד? הוא מסביר איך זה בנוי, לא יודע אם יש מישהו שמתנגד את זה. בדרך כלל יש כאלה שלא מבינים את זה, אז זה אומר. לא צריך להתנגד.
לא, כלומר, יש חשיבה אחרת, החשיבה לא מוטעית אחרת או משהו כזה?
אתה אומר את מה שאתה אומר, כי אתה חושב שאין בזה שום חידוש חוץ מאשר להוציא ממשהו אחר.
לא.
יש בזה חידוש כזה לעצמו להבין את המציאות בצורה כזאת. לא משהו אחר. סתם, זה דבר עמוק מה שהוא אומר פה. זה דבר שהוא, זה החידוש שלו. עצם העניין, בלי להוציא ממשהו. ההזרחה הנשמתית מתגלה בגלים אמיצים. בנפשות היחידים העצומים בכוח רוחני. כן, בגלים אמיצים, הכוונה בגלים שיש בהם עוצמה. כן, יש את היחידים העצומים כוחוני, אפשר לקרוא לזה הצדיקים העליונים. כן, במילים אחרות. וכוחם זה משתלם כששורשם הכללי, הנשמה הלאומית שלהם בריא. כלומר, מתי הצדיקים העליונים הללו יכולים להוציא לפועל עוד יותר את עוצמות הרוח שיש בהם? כאשר השורש שלהם, מה השורש של הצדיקים? כנסת ישראל. הנשמה הלאומית שלהם בריא. ולהפך, בליקוי הנשמה הלאומית, גם הם לוקים ונפגמים בפגימתה. נכון? זה בעצם מה שחזל אמרו במילים הפשוטות, שראוי פלוני שתשרה עליו נבואה, אבל לא בגלל שאין דורו ראוי לכך. זאת אומרת, בגלל שמצב הערך הדור נמוך, לכן גם אותם יחידים לא מגיעים לשיא עוצמת דם. זה קשור למה שדיברנו מקודם, שיש קשר בין הגילוי של העוצמות האלו בפרט למה שיש בכלל ההוויה, בכלל המציאות. הזרם הפסיכי של הרוחניות הממשית המתעלה בעוזה על הרוחניות הלימודית, כשהוא מתראה בחיים היחידים בנקודות היותר מהירות של האומה, בשעה שהיא עומדת בשלוותה ומתה בפרחתה, מגלה הוא בקרבם את השביב היותר מאיר מההורה השלמה של האומה, מבליט על ידם את מגמת חיי העליונה. זאת הייתה תכונת הנבואה הישראלית. הרוחניות הממשית, זה הכוונה היא הרוח המתגלה במעשים. הרוחניות, כן, זה בעצם המצוות, עכשיו כל זה ככה. זה המעשים שמכילים את התוכן האידיאלי. הרוחניות הלימודית זה מה שמתגלה דרך השכל, זה התורה. כשהוא מתראה בחיים היחידיים, כוונה בפרטים, בנקודות היותר מהירות של האומה, בשעה שהיא עומדת בשלוותה ומתה בפרחתה, כוונה בזמן שעם ישראל נמצא בשיא כוחו הגשמי והרוחני, אז זה פועל את הנבואה. כן, זה מה שאמרנו מקודם, שאותם צדיקים עליונים מושפעים מהמצב הכללי של האומה. זה הנבואה. מגלה ובקרבם את השביב היותר מהיר מההורה השלמה של האומה. כלומר, מה שמתגלה בהם, הנבואה, היא לא תופעה פרטית, היא לא מתחילה מהם. היא מתחילה מהאומה. כלומר, האומה יש בה את העוצמות הרוחניות הללו, ולאותם יחידים שיש להם את ההכנה המתאימה, הרוח הזאת תהיה שנמצאת בכלל האומה מתגלה דרכם. זו הופעת הנבואה. זאת הייתה תכונת הנבואה הישראלית. הפסיכיקה הלאומית בריאה הייתה כל ימי התקופה ארוכה. כן, הנפשיות הלאומית, כמובן בסירוגין והפסקות קטנות, מכניסת הארץ עד חורבן הבית הראשון. כן, אז באופן כללי זה היה מצב בריא, לא תמיד, אבל בסך הכולל. כי עם ישראל בסופו של דבר חי בארץ. היה לו גם שלטון משלו, עם בעיות, נכון, יש שופטים, ויש צרות מבחוץ, ואחר כך יש מלכים, ויש התפלגות הממלכה, ויש סיבוכים. אבל בסופו של דבר, היינו עם שחי בארץ שלו, ששולט על עצמו. עד גלות בבל.
אז אם הבריאות לא מתפשטת בעצם על, על היומיום שלך, על, על ההתמודדות שלך, עם היצרים שלך, אז איזה בריאות זאת?
לא, מה שנקראים ברמה הלאומית, כמו שאמרתי. אנחנו עם שחי בארץ, יש לו ממלכה משלו. ברמה בסיסית, עם בעיות, אבל זה היה קיים. ההזרמה הרוחנית מלאה את רוחה של הלאומיות, ונתנה בקרבה הריגה אלוקית, שצריכה הייתה להיעבד על ידי כישרון וחוכמה, והביאה נבואה בלב בחיריה. זאת אומרת, בית ראשון סוף סוף צריך לזכור, הייתה נבואה עם כל הסיבוכים שהיו שם. כלומר, זאת אומרת שהמצב הרוחני של כלל האומה היה מצב כזה שמאפשר את הופעת הנבואה. האישיות הגדולה של הנביא שלטה באומה יותר מאשר בצד הלימודי שבה. הנביא לא השפיע חוכמה, אלא בצדה הפסיכי, הנפשי, המזרים בפועל את ההוויה הרוחנית. כלומר, הנבואה השפיעה בעיקר נפשיות.
רגע, אז מה הפרטים בעצם גרמו או תרמו למציאות הזאת של הנבואה? איך הם עשו את זה?
איזה פרטים? הנביאים?
הפרטים זה עם ישראל. איך הם...
לא ראיתי. עם ישראל בפועל?
כן, אמרנו שהם
גרמו... שהוא חי פה בארץ, וכונן את הממלכה שלו.
ואם הוא לא חי לאור האידאה
האלוהית. אבל עדיין יש פה איזה משהו. גם הוא לא חי לגמרי. אבל זה יותר סיבוכים. וככל שסיבוכים גדלו, אז גם התמעטה הנבואה. ההזרמה הזאת, כלומר ההשפעה הרוחנית הזאת שבאה מכלל האומה אל הנפשות, של אותם יחידים הנביאים, הוא עבה באומה על ידי עירוב הזרמות נוכריות. השפעות שבאו מבחוץ, זה עבודות זרות לסוגיהם ומיניהם, שגם הן היו פסיכיות יותר מלימודיות. כן, ההשפעות של עבודה זרה לא היו השפעות פילוסופיות, היו השפעות נפשיות, רוחניות. השפע הפסיכי נטע אל הרעה האלילית, והנשמה החזקה הישראלית המושרשת באלוקים חיים, האל הקדוש, נשבטה מתאורה. כלומר, כבר הפסיקה להיות תאורה, התחילה להיות נטמת. התנועות הקיבוציות שבקרב האומה, כמו הפוליטיקה שלה וכדומה, כן, זאת אומרת, כל העניינים המדיניים, ינקו פסיכיקה זרה ותהילה לרעל עד שנשברה. זאת אומרת, זה מה שאנחנו רואים בנביאים, שיש הרבה תוכחות שמוכיחים את המנהיגים, נכון? שרי הסוררים, חברי גנבים, כולו אוהב שוחד, רודף שלמונים, כל הביטויים הקשים האלו שהנביאים אומרים, ששרי הבמחיר יורו, קיצור, כל הנביאים מלאים תוכחות על כל ההתנהלות, איך עושקים את החלשים, זה הכוונה.
שהביאו תרבות זרה.
זה נובע משחיתות מוסרית שהושפעה מהעבודה זרה. דלדולה של האומה, גלותה מרצה, גרם הפסק הזרם הנפשי שהיה עומד לפנים במרום עוזו. זהו, כבר אין את העוצמות של הרוח שנמצאות בכלל האומה, ומילא אין אפשרות לנבואה, כי אמרנו שהנבואה זה בעצם להכין את הכלי, להכין את העוצמות האלו. אבל ברגע שזה מדלדל באומה, כבר, גם אם יהיו כאלו מוכנים, מבחינת היכולות האישיות שלהם, זה לא יצליח להיקלט שם. באיברים שבורים ובנפש רצוצה שבה אל ארצה אחרי הגלות הקצרה של בבל. עוד 70 שנה עם ישראל חוזר. ותבקש לכונן את מעמדה מחדש. רצו להתחיל לבנות בית מקדש, להחזיר לפה את השלטון.
אבל העון של הזרם הפסיכי לא היה לעוד בכל מילו, על העוצמות של הנפשיות בבית שני לא הצליחו להגיע לעוצמות הגבוהות. ותחת ההזרמה הנפשית באה בבליטה יתרה הלימוד והשינון שיקבע בקרבה תכונה תרבותית על פי מקורה וצורכי הווייתה. אז לכן בבית שני מה אנחנו רואים? מה מתרבה בעיקר? הלימוד. אין נבואה. הרוחניות באה דרך לימוד. והעמידו תלמידים הרבה. ואחר כך ממילא גם סייגות התורה. ואין לו לקדוש ברוך הוא בעולם הולד על אדמות של הלכה. ותתקשר על ידן לקבל את ההזרחה הנשמתית של ההוויה הרוחנית. זאת אומרת, הלימוד זה היה הרוחניות של בית שני. החוכמה זה כבר לא נבואה, זה משהו אחר. זה יוצר את ההשפעות הרוחניות. נשתנה כתב. נכון, כתוב שהעזרה נשתנה כתב על ידו. אחרי שהכתב הראשון נהפך לרועה. מה זה הכוונה כתב הראשון? נבואה. כתב ראשון ש... כן, זה התורה, אבל מה?
נבואה.
אבל מה זה קשור לכתב הראשון? מה זה נהפך לרועה?
הנבואה התחלפה בלימוד.
אבל מה זה הכתב הראשון?
תורה שבכתב, בכתב, לא צריך לעשות תורה שבעל פה. תורות הראשונים, כאילו. שם זה הנבואה יותר של כתב.
אבל מה זה נהפך לרועץ? מה זה נהפך לרועץ? מה הוא עשה לה?
זה לא טוב.
לא טוב, הכתב הראשון הוא לא טוב.
כן, כי זה לא עובד. כי יותר נבואה בלי הקיום הפרטים וכל זה, זה לא עזר לנו. לא קיבע אותנו בתוך היהדות שלנו, כמו שצריך.
אבל למה? למה הכתב הראשון הפך לרועה?
מופשט מדי.
כללי. הוא היה כללי מדי. לכן היה צריך את הפרטים שבאים מתוך החוכמה. כלומר, בבית ראשון הייתה רוח גדולה, אבל לא מספיק מפורטת. צריך בבית שני את החוכמה שהיא מפרטת את הפרטים. יצרד העבודה זרז נפסק.
אבל כאילו, אם נקרא לזה, אם הקדוש ברוך הוא, כאילו, למה הוא לא תכנן את זה ככה?
למה הוא לא תכנן?
כאילו, למה הוא לא עבד איתנו מהפרטים לכללים?
תשאל, למה הוא לא ברא אותנו מושלמים?
לא, אותה שאלה. זה לא מושלמות, כאילו, לאט לאט, שלב שלב, בוא נעשה מהפרטים לאט לאט.
לא הבנתי. אתה מציע הצעה שהעולם יהיה אחרת, שהוא יהיה מושלם יותר. אז ככה, לא בונים עולם ככה. בונים אותו כל כך מהדברים היסודיים, ואני לא אתפתח, לא מצליחים להתפתח, אז מסתבכים.
כן. זה לא הפרטים?
לא, מה פתאום? דברים יסודיים. כן.
לא מבין, מה
זאת אומרת?
נשתנה הכתב.
נשתנה הכתב, אצל העזרא כתוב, זה חז"ל שנשתנה הכתב, כתב השורים. בהתחלה היה כתב שניתנו בו התורה. אז ההבדל הוא מה ששלט בבית ראשון זה יותר כיוונים כלליים. לא היה לנו יותר מדי פירוט של המצוות כמו בבית שני, שהיה הרבה הרבה פרטים שהם נתחדשו על ידי תקנות חכמים. היה רק את הדאורייתא, זה היה רק כיוונים כלליים של התורה. זה לא הספיק, נכון? כיוון הכללי הזה לא הספיק. יצרד העבודה זרה נפסק, אבל לא נוצח לגמרי. זה מה שהגמרא אומרת של בטל היצר של העבודה זרה. רק קולו נאטם בדודה דעברה. ככה הגמרא מתארת מה עשו ליצר הזה, שמו אותו בדוד של נחושת. שהעופרת, סליחה, ואטמו אותו. אבל במחשקים עוד הוסיף לחיות ולהשפיע. עדיין היה לו משמעות. ולכן בבית שני צעצעה נצרות. בגלל שעדיין היה שאריות של עבודה זרה. הוא היה צריך עוד להתקיים עד שיהיה מנוצח מכוח האומה. כן, זאת אומרת, זה נכון שהייתה פה הפסקה מלאכותית שלו, אבל סוף סוף כיוון שלא תיקנו אותו, אז יש לו משמעות עדיין.
אבל בעצם התיקון שלו לא נגמר לעולם, לא יודע אם לעולם, אבל כאילו נראה הרבה זמן נשאר.
בסדר,
אפשר
להשתחרר ממנו על ידי תיקון.
כן, אבל גם בדורנו שזה רק
בדורנו שחר, לא? לא, אבל זה משהו אחר. זה כבר משהו אחר, זה לא עבודה זרה, זה לא האמוץ ללכת לאלוקי. זה כישור אל החומר. והזרמה הרוחנית הגדולה והמהירה תשוב להעביר את כל חשקו בהכללה כבירה אשר תכלול את כל האומץ שנמצא בטבעו הפרי של יצרד העבודה זרה. זה בזמן הגאולה של עם ישראל. כן, בישראל בתחייתו, שם הרב מסביר את התהליכים האלו. לכן שם הוא מעריך להסביר שאת משמעות הגאולה בהקשר של הירידה של הנצרות. שבעצם הנצרות זה השיריים של העבודה זרה שיש בעולם, והגאולה ישחרור גם מהדברים האלו. כן, אבל תראו איך הוא קורא לזה, הוא אומר שהזרמה הרוחנית הגדולה והמהירה זה המצב של הגאולה, תשוב להעביר את כל חשקו בהכללה כבירה שתראו לו את כל האומץ שנמצא בטבעו הפרי של יצרד העבודה זרה. זאת אומרת, הרוחניות של הגאולה תהיה רוחניות עם המון עוצמה, עם גבורה. לכן זה מה שאנחנו רואים, שכשעם ישראל חוזר לעצמו, אז הוא חי חיים עם עוצמה. לא רוחניות דתית, שזה דלדול. רוחניות טבעית עם הרבה עוצמות. אבל טהור. אז אנחנו חוזרים עכשיו לבית שני. אז יצאו כיתות לאומיות שסחבו את הצד החיצוני של הלאומיות ושמריה. נכון? זה הצדוקים, הביתוסים, כל הסיבוכים האלו של בית שני. נתגברה, מה זה הצד החיצוני של הלאומיות ושמריה? באמת שהם הרי הם בעיקר התנגדו לתורה שבעל פה. תורה שבעל פה זה הרוחניות של האומה. וכשאתה מתנגד לתורה שבעל פה, ואתה בכל אופן חושב שיש עם ישראל, אז איך אתה תופס את המושג עם ישראל? במובן הטכני, כן, יש פה קיבוץ של אנשים. לא במובן של המהות שקיימת אותו, שזה העניין האלוקי הרוחני. נתגברה שנאת הבריות המיוחדת ליצר הרע, עושה את פעולתו ההריסית תחת דגל הלאומיות. זה השנאת חינם של בית שני.
למה זה מביא לשנאה דווקא? לא אמרתי
כך. הוא לא אומר זה. הוא מתאר עוד תופעות שקרו.
למה היא מתגברת בזמן שיש כיתות לאומיות?
הוא לא אומר שזה קשור זה לזה. הוא אומר, אז בבית שני יצאו כיתות, יש התגברות של שנאת הבריות, המיוחדת ליצרה עושה את פעולתו הריסית תחת דגל הלאומיות. תכף נראה מה הכוונה. אף על פי ששנאה זו מכוונת לכאורה רק כלפי עם זר ואיננה מגעת בנחלת האומה גופה. כן, זאת אומרת, שנאת הבריות, אומר רב, בהתחלה היא מתחילה כלפי העמים האחרים, כן, כלפי השלטון, הכובש, הרומאי וכולו, או היוונים, אבל ברבות הימים מתהפכת למהרה פנימית ושנאת אחים מתגברת ומארסת כל טוב לאומי. נכון? זה בית חשמונאי שם. שהתחילו לריב אחד עם השני. עכשיו תראו איך הרב אומר, זה לא בעצם התחיל מהשנאה הפנימית, זה התחיל משנאת בריאות. מי שיש בו שנאה כלפי הבריאות וריחוק באופן כללי, וזה לא דבר, הדברים מביאים גם להתרדרות ולשנאה בין אחים. היחידים אמנם עוד שימשו ברוח הקודש. יש עדיין רוח הקודש בבית שני, אין נבואה, אבל יש רוח הקודש. צפו באספקלריה של קודש אל הצד העליון של הזרמה הנשמתית שבתכונת הנשמה הלאומית בכללה. זו הסוגיה בבבת רשע, על זה שבטלה נבואה בבית שני, אבל בכל אופן עדיין יש רוח הקודש. אבל אלה היו רק יחידים. הפדגוגיה הלימודית הייתה חלשה נגד תביעת החיים. כן, זאת אומרת, אמרנו שהרוחניות בבית שני זו רוחניות שבאה מתוך החוכמה, אבל זה לא מספיק דבר עוצמתי כדי להצליח לכונן את השלטון, לכונן את הסדרים של החברה. על כן נמסרו אורחות החיים בייחוד הפוליטיים בידי אנשים הרחוקים מהנשמה האידיאלית האלוקית שהיא מקור לנשמת ישראל. כן.
אנשים מדיניים ולא דתיים, או כאילו אנשים בית המדרש?
כן, רחוקים זה כל מיני רש גלותות כאלו שהיו שם.
שהם היו...
זה התגלגל גם ככה בכדי שזה יהיה לטובתנו. כי ככה זה דבר יותר מתוקן, יותר יביא לתיקון.
זה גרוע.
לא, מצד הזה שכאילו יש להם יותר כוח.
בסדר, אבל הייתה בריאה, זה מה שאפשר, זה הם יכולים להניק.
ומצד שהם לא תלושים מהמציאות.
כן, זה עוזר, עוזר להם, זה שיהיה ככה, אבל זה לא מצב טוב. השאיפה לתגבורת עצמית, להזרחה לשבטית של הימים הראשונים, הייתה מורגשת לפעמים בקרב האומה. כן, זאת אומרת, כן, יש לפעמים רצון לחזור למצב הזה של חיים מתוך שייכות, לאידיאלים האלוקיים. לפעמים הקיצו בעלי הזרמה נפשית גדולה שביקשו להחזיר את האומה לנוריה על ידי פעולה אישית פסיכית, נפשית, הכוונה, ולהביאה לידי המעמד הנפשי, שהלימוד יהיה מבוסס על הגילוי הגמור של, על הגילוי הגמור של ההוויה הרוחנית המוחשית במהלכה. אבל לא הייתה שערו אלה כך. כן, זאת אומרת, ישנם ניסיונות להחזיר את הרוח לעם ישראל. אבל, ויש אנשים גדולים שיש לכם יכולות השפעה, אבל לא מצליחים לעשות את זה. במעמד חלוש כזה, באה הנצרות, וטרס בקיעים באומה. מחוללה, היה בעל כוח אישי נפלא. הזרמתו הנפשית הייתה גדולה. נפלא זה לא שהרב פה מתפעל ממנו במובן החיובי. נפלא הכוונה פלא, יוצא בגדר הרגיל. היה לו, לאותו איש, יכולות נפשיות גדולות. אבל לא נמלט מהחיסרון האמיני. שהוא תגבור את הזרמה הנפשית מבעלתי החינוך המוסרי והלימודי.
מה אתם יודעים שהוא היה כזה?
ברור, מצד הסבר הברור זה היה כזה. מה אתה חושב, איך הוא השפיע? ואדם רגיל יכול להשפיע. רק אנשים עם כוחות יכולים להשפיע. גם הסיפורים עליו הם סיפורים שגם יש בהם הגזמה, אבל יש ביטויים מסוימים במציאות כנראה לעוצמות האלו שהיו. כן, אבל אומר רב, הוא לא נמלט בחיסרוני. עכשיו, איך הוא מגדיר פה מה זה חיסרון אלילי? שהוא תגבור את ההזרמה הנפשית מבלעדי החינוך המוסרי והלימודי. מה זה אליליות? כשיש איזשהו מין התלהבות והתרגשות ואמוציות רוחניות, לא טהורות. ואיך מתארים את הרגש הרוחני? על ידי חינוך מוסרי ולימודי. על ידי לימוד תורה, על ידי דקדוק במצוות. אז מתארים את הנפש.
כלומר, זה בא בזמן שהיה צריך ללמוד והוא לא רצה ללמד. כן?
כן, לא דווקא.
השתנה המציאות. השתנתה המציאות עכשיו.
אבל תמיד צריך את זה. תמיד צריך את זה.
אבל אמרנו, בזמן הנבואה, אז לא היה צריך את זה.
ברור שצריך. בגלל זה הסתבכנו בבית ראשון. אבל היה מספיק עוצמות שזה עדיין לא פגם לגמרי. תמיד צריך את זה. אין אפשרות בלי זה.
אמרנו שהדיקוקים וההתפרטות של תורה שבאפים נפתחת רק
בלי... ברור אבל שצריך את זה. בסדר, בגלל זה היה סיבוכים בבית ראשון. היה צריך את זה ולא היה, ואחרי הסתבכנו, זה בא שלא היה עלייה, היה ירידה. וכל כך נמסר לזרימת הנפשיות שלו, הוא מסר לתוכה את הדבקים בו, עד אשר איבדו את התכונה הישראלית ונתנחו מעשיהם ורוחם למקום הפתתם. הוא היה כל כך דבוק בכל הנפשיות הזאת, התמאה, שיש בה את ה... נקרא לזה את ה... השפעות של העבודה זרה, של המגושמות של העבודה זרה, ואת כל אלו שנדבקו בו, הוא השפיע עליהם בכיוון הזה.
אבל זה התחיל בשלבים, קודם כל רק ניתק בין הדברים, כלומר זה בין ההזרמה שהוא קורא לזה לבין החינוך, ואחרי כן הוא גם התקלקל, או מההתחלה כבר זה היה מקולקל? לא היה קיצוק, או כזה הפרדה?
מההתחלה זה מקולקל. הוא לא לחינם נולד שם, אבל הוא עומד בכל מיני צורת משונות. יש לו משהו מולד גם בפוגם.
עכשיו גמרא מספר את זה שהוא הסתכל על האישה וכל מיני?
כן, לא, לא משהו. טוב, אנחנו נעצור פה.
הדברים פה של הרב זה מין תמצות ככה יותר מופשט של מהלך האידאות. מי שרוצה ככה לראות את הכיוון של מהלך האידאות, יש פה ושם גם כל מיני דברים בישראל ותחייתו גם כן, כל מיני משפטים כאלה. לא, אבל שם זה יותר מסודר.